השקעות, כן, 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 זה כן, 10 שורות לאחר מכן, נניח, הענב זוכה להתחכם, כן, כמה שורות לאחר מכן. הענב זוכה להתחכם. זה כבר היינו פעם שעברה, הענב זוכה להתחכם, כי קנה לפני חכמים, הוא מתאבק באפר רגליהם. כן. אם כן, אמרנו שהענב, הוא נותן מקום בנפשו להתמלאות והשתלמות. כן? הוא מניח מקום בקרבו להשתלמות. הוא מכיר את חסרונותיו, הוא מכיר בחסרונותיו. כן? הענב, בשום פנים ואופן, אין לו נטייה לחשוב על המעט שיש לו שהוא רב, כי הענב זה חשבון, ענבה זה חשבון האמת. כן? הוא יודע לתת לכל מדרגה את ערכה האמיתי. לא יכול להתפתח בו בשום פנים ואופן הלך מחשבה לומר על המעט שיש בו שהוא רב. ממילא הענב הוא תמיד קשוב ופתוח להבין את חסרונותיו. עד כמה הוא נזקק להשלמת מיד. ממילא הוא מכוון את תשומת ליבו ליסודות המשלימים אותו. כבר ראינו בעבר שהיסודות המשלימים אותו זה לאו דווקא חכמים. היסודות המשלימים אותו יכול להיות גם השפחה, כן? כן? אחרונת, זה ככה, זה יכול להיות האדם הפחות ביותר. הענב מזהה את מה שהוא יכול לקבל גם מהאדם הפחות ביותר. כן? כל שכן וכל שכן, הוא מזהה את מה שהוא יכול לקבל מחכמים. פה אנחנו מתמקדים כרגע באהבת החוכמה של הענב, כן? מתוך זיהוי החסרון שבקרבו, צורך ההשתלמות שבקרבו. ואז הוא הולך לחפש את ההשתלמות הזו, כן? אצל החכמים, הענב זוכה להתחכם, כי יקנה לפני החכמים. אין קושי להיקנה. כן? כמו שאין לאדם קושי להתמסר לשתיית כוס מים כאשר הוא צמא. כיוון שהוא מזהה, מרגיש, חש, ספוג כולו בצמאון, לכן אין לו קושי להתבטל אל השתייה, להשתוקק לשתייה. ההשתוקקות זה ביטול וקניעה. אז הוא מתבטל אל כוס המים, כי הוא מרגיש שיש בו חסרון שנצרך להשלמה הזו. אותו דבר, גם אדם שמרגיש שחסר לו חוכמה, כן? כאחת מיסודות הבניין של האדם, חסר לו היסוד המופלא הזה שנקרא חוכמה, מילא הוא הולך לזהות אותו, לחפש אותו, מוצא אותו אצל החכמים, והוא נוהג את כל גינוני הביטול וההכנעה כלפי אותו מקור מים חיים. וההתבטלות הזו מתבטאת כאן במילים הבאות, הענב זוכה להתחכם כי קנה לפני חכמים. הוא יודע בפני מי להיכנע. כן? זה לא עבד כנעני שנכנע בפני תאוותיו. כן? הוא נכנע בפני החכמים. החכמים מוסרי החוכמה. כי קנה לפני חכמים, הוא מתאבק באפר רגליהם. יכול להיות שזה מורה על השימוש שהוא משמש אותם. או שמתאבק באפר רגליהם. הכוונה היא מוצא את היחס הנכון. לפי רום מדרגתם, הוא לא יכול לדבר אליהם כמי שמדבר אל חבר, זה נקרא אפר רגליהם, כן? זה היחס הנכון, יחס של יראה ואהבה. מצד אחד יש לו יחס של אהבה כלפיהם, כן? הוא נדבק בהם ולומד מפיהם. מצד שני, יש לו יחס של הכנעה, כן? כלומר, למרות הקרבה שיש בינו לבין החכמים, שהרי הוא לומד מהם, למרות זאת נשמר דיסטנס. הדיסטנס הזה, זה היחס הנכון שבין יראה ואהבה. הבסיס הוא יראה, מתוך ההבנה שמדובר כאן על מדרגה גבוהה ממני. אני הוא הנצרך, כן? הם מחזיקים בידם את מה שאני צריך, הם במעלה גבוהה ממני, אז מתפתח קודם כל היראה, אנחנו רואים שהענבה היא כוללת בקרבה את היראה ואת האהבה. מצד אחד יש פה את היראה מתוך ההבנה מול מי אני עומד, מול אדם שזכה לכתר חוכמה, לכתר תורה, כן? אז יש לי את היסוד של היראה, שהוא מבסס את היחס הנכון בין התחתון לעליון, בין השורש לבין הענף, והיראה הזו, על הבסיס שלה, יש מקום גם לגינוני אהבה. כן? יש מצבים שהחכם מאיר את פניו אליי, כן? הוא מחבק אותי, אני בקרבתו, כן? אני אפילו אוכל את עלותו שולחן, מקרב אותי בכל מיני סוגי קירוב, זה אהבה. אבל נשמר היחס של היראה בבסיס, כדי שהאדם לא יגיע לזכיחות דעת, ולהרגשה של שווה מול שווים. לא חרבה ירושלים, אלא שישבו בה גדול וקטן. המצב הזה לא יכול פה להיווצר, מתוך ההתאבקות באפר רגליהם. כי יקנה לפני החכמים הוא התאבק באפר רגליהם. אפשר להגיד שמתאבק זה גם מלשון מאבק. כלומר, יש פה חידוש עוד גדול יותר. כן? כלומר, הוא מתאבק באפר רגליהם. כלומר, למרות שהוא מרגיש את היראה כלפיהם, בכל זאת, הוא נאבק איתם. באיזה מובן הוא נאבק עם החכם? שכאשר החכם אומר דבר שהוא בלתי מובן לתלמיד, התלמיד הזה עם כל ענוותו, הוא לא חושש לשאול את החכם. כן? מה התכוונת בזה ובזה? אבל הרב כתוב במקום אחר, דבר כזה וכזה. תשיב לי בבקשה. הוא מתאבק איתם. אבל הוא מתאבק באפר רגליהם. מתוך ההבנה שהוא דן לפני גדולים ממנו. כן? ומתוך שהוא רוצה לזכות ולהבין את דבריהם, מתוך כך הוא מתאבק איתם. הוא דורש מהם להסביר את דבריהם שוב ושוב, כדי שהוא הקטן יזכה להבין. זה, כן? התוכן של המאבק. לא מאבק חס ושלום, כסותר דברי רבותיו, או מקנטר, או מתגרה בהם, או מנסה להראות סמוכחה מהם. לא על זה מדובר בכלל. כן? כל ההתאבקות היא מתבססת על אפר רגליהם. זה גם, כן? זה גם יכול להיות אחת המשמעויות בדברים האלו. כי כנה לפני חכמים מתאבק באפר רגליהם ונאמר, הולך את חכמים יחכם. הולך את צמוד אליהם, את האלוקים יתהלך נוח, כן? לעומת אברהם שנאמר בו, יתהלך לפניי, כן? את האלוקים צמוד. אמרו חז"ל, מה זה את? כן? נוח היה צריך סעד לתומכו. אברהם לא צריך סעד לתומכו, אלא מתהלך מאליו שנאמר, יתהלך לפניי. את האלוקים יתהלך נוח, זה סעד. כלומר, המילה את היא מילה של, כן? סעד והתמחות תמידית. כלומר, הולך את חכמים, הוא נזקק להם. הוא צריך את הסעד שלהם. הוא לא מתהלך לפניהם כמי ש... לא. הוא הולך את חכמים. כן? הוא צריך את ההדרכה שלהם. הוא נסעד ונשמח על דבריהם. הולך את חכמים, יחכם. ממילא הוא יחכם. יש פה השקה. אם כן, זה אופן ההשקה. אופן ההשקה נכון בין החכם לבין הנמוך ממנו. אופן ההשקה נכון שמתבסס על היחס הנכון שבין מתאבק לבין אפר רגליהם, בין יראה ואהבה. ונאמר, הולך את חכמים יחכם. אז אולי רק אין סיכום נגיד, הולך את חכמים יחכם, מכיוון ש, כן, אם נרצה באמת אולי לתת כותרת ולומר מה בעצם קורה לאותו ענב, הענב נהפך לכלי. מכיוון שהוא נהפך לכלי, הוא זוכה לקבל את מה שאין בו מצד עצמו. כך מסביר הרמח"ל בדרך השם, שעל ידי הענבה האדם זוכה לקלוט את הטוב האלוקי. הרי הטוב האלוקי זה דבר מאוד עליון. איך אדם יכול לזכות? אומר הרמח"ל, אלא שהקדוש ברוך הוא הכין בנפש האדם תכונה מופלאה. איך היא קרויה? ענבה. ובזה יוכל להשיג מן הטוב האלוקי מה שלא היה משיג זולתה, זולת המידה הזו. זה מידה מופלאה, מידת ענבה. זה מידה שמאפשרת לנו, כן, ללכת את חכמים ולהחכים. מה אני עושה? אני לא בעל החוכמה. אני רק הולך את חכמים. אני יוצר את הכלי. אתה יוצר את הכלי, אל תתפלא שאתה מוצא בתוך הכלי שפע גדול. מאיפה בא השפע הזה? הוא זרם אליי מחכמים. אני הכנתי את הכלי, הרחב פיך ועמליהם. הרחבת הפה, כן, זה על ידי יסוד הענווה. זה סוד גדול, הענווה לפי זה. כן.
אני חושבתי אולי רמז לעניין הזה, של הרעיון הזה, שללכת גם עם החכם, אבל גם לדעת את הדיסטנס ולהרגיש את ה...
עם את?
את.
אתה רוצה?
את. לדעת את הדיסטנס הזה.
כן.
זה במילה את עצמה, שהיא קיבלה לביתה. שתי קצוות. לדעת תמיד שיש
את המחלק הזה. אלף ותו, הולך עץ. מה יש שתי קצוות? הולך עץ, בבחינת עץ. היא מתחילה ועם הסוף. כן, הולך עם היראה ועם אהבה, כן. שתי קצוות, יראה ואהבה. זה הקצוות, כן? אתה רוצה להגיד... כן? זאת אומרת, בקצוות הזה מה זה מראה? שיש יחס מורכב.
יחס שמבינים בו את המרחק.
המרחק מתבטא בריחוק, כמו ריחוק שבין א' ות'. אז אתה אומר, ב-א' ת' מתבטא המרחק, הדיסטנס. לא הבנתי. אז אתה אומר, יש רמז, כן? אני אגיד לך לטובת המאזינים, הצופים. המילה את חכמים, זאת אומרת, אתה אומר, הולך את חכמים, במילה את מתבטא הדיסטנס. המרחק.
מצד הענב שמבין את
זה. יפה. כמו המרחק שיש בין א' ות'. יפה. מילה ראשונה, מילה אחרונה. בסדר? הולך חכמים, יחכם. כן. יש עוד שאלות על הדברים האלה? אני רואה שפעם שעברה למדנו את זה, אבל אתם רואים, אין בית מדרש בלא חכם. פעם אמרו לרב קרליבך, תראה, לפני שאתה נותן הופעה, אתה צריך אולי קצת להכין לך רשימה של שירים, של דברי תורה שאתה נותן, להיות יותר מסודר. אז הוא אמר להם, רבותיי, איך אתם רוצים שאני, אכין שבוע לפני? איך אני יודע איך אני אמצא את האנשים באותו זמן? איפה אני עצמי יהיה? מה, אני יכול להחליט לעצמי מה אני אגיד עוד שבוע? אני לא יודע. אדם משתנה. הרי כל הפירוש, כל הפרשנות שלנו לדברי תורה, היא מתבססת על מה? על המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. אדם לא נמצא על מקום אחר. יש מערכת שלמה של רגשות שכל מיני זזים באדם, כל מיני מצבים נפשיים. אני יודע איך. הרי כל הפרשנות היא תלויה במצב שבו אתה נמצא. אז אני יכול לדעת איך אני אפרש את הדברים בעוד יומיים, שלושה? אז למרות שבאמת דיברנו על זה פעם שעברה, שבוע שעבר דיברנו על זה, אבל בכל אופן, אין בית מדרש בלא חידוש. באמת אמרנו, ברוך השם, זכינו להגיד דברים שלא אמרנו שבוע שעבר, כמה שזכור לי. לא זכור לי שאמרנו דברים כאלו, חסדי שמיים. כן? אבל זה נראה כמו חדש, כאילו. כן? נראה כמו חדש, ונאמר, הולכת חכמים יחכם. הענב, כן. למדנו את זה. הענב מרחמים עליו מן השמיים, שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. כן, למה מרחמים על הענב מן השמיים? שימו לב, זה דבר מעניין. גם זה לא אמרנו פעם שעברה, בחסדי שמיים, בעזרת השם, השם יעזור לנו להגיד את הדברים. הענב מרחמים עליו משמיים, מכיוון שהוא נתחדש. מרחמים עליו מן השמיים, מכיוון שהוא לא אותו האדם. כן? הרי לפני כן, אם היה מתוח עליו דין, אין מקום לדין שיחול. כי האדם הזה כבר לא נמצא באותה נקודה. הוא נמצא במדרגת ביטול כזו. הרי כל הדין, למה הוא מופיע בעולם? כל הדין מופיע בעולם כדי לסלק את הפרטיות של האדם, את אותה התבצרות במצב של אני ואפסי עוד. מצד זה בא הדין. לא היה צורך בדין אם לא היה נמצא בעולם התעקשות של האדם. כן? איזשהו התאמצות למנוע, כן? מהגודל הנשמתי להופיע במציאות שלך, במציאות בכלל. הענב, אין מקום לדין שיבוא עליו. למה הוא כבר הודה במה? שמצד עצמו אין לו דבר, וכולו נזקק. כולו מצפה להערה העליונה שתופיע עליו ותשלים אותו. אני מעצמי, אין לי כלום. אין לי כלום מצד עצמי, ריבונו של עולם. אני רק פתוח אליך. כדוגמת השושנה שפותחת את העלים שלה לקראת השמש. אני פותח. שמש נכנסת. אז מידת הרחמים, כן, היא שופעת עליו. כי הוא לא מתנגד. מכיוון שהוא לא מתנגד לאמת, האמת לא שולחת לפניה את מידת הדין שתפלס לה דרך. אין צורך בזה. כך אומרים גם לגבי חולה שמשנה את שמו. שמבטלים את הגזרה על ידי שינוי שם, שינוי שם מבטל גזרה. למה? כי זה כבר אדם אחר. הגזרה נגזרה על רובן, ועכשיו זה רובן חי. רובן חי, לא נגזרה גזרה. צריך להבין את זה כמובן לעומק, אבל הרעיון של שינוי. ענווה זה שינוי אדיר, זה מוטומורפוזה אדיר באדם, זה שינוי צורה, זה שינוי ערכים. האדם נהפך מפרטי לכללי, כן? מגאוותן לענוותן, מדוחק למקבל. זה משהו אחר לגמרי. כמה שלא נדבר, זה הכל מילים לעומת החוויה הפנימית, כן, של היותנו כלים בזמן הענווה. אז איזה מקום יש לדין לחול? לא, לליצים שפטים נכון. השפטים והדינים זה דווקא למי שהוא מתלוצץ. אותו זה שדוחה את האמת ואומר, מי השם אשר אשמע בקולו? ואת ישראל לא השלח. אתה מנסה ללכת נגד האמת המופלאה הזו? נתתי את כל מכותיי בלבך, כל מגפותיי בלבך, זו מכת בחורות ששקולה כנגד המכות כולה. אתה מתחזק כנגד ריבונו של עולם? למה מי אתה? מידת הדין היא תופיע יפה יפה. לכן צריך לדעת שכל האיסורים שאדם סובל בחייו, גם איסורי נפש וגם איסורי גוף, כל האיסורים האלה מכוונים כדי לשבור את גאוות ליבו של האדם. בכל מקום שהאור האלוקי לא יכול להיכנס, כן? ברגע שהאור האלוקי לא יכול להיכנס, הוא שולח שוטרים כדי לפתוח את המנעול. וזה תלוי כל מדרגה, זה תלוי באדם. מדקדקים, צדיקים כחוט השערה, זה צדיקים, זה מידת הדין יכולה להתבטאות בצורה עוצמתית מכיוון שהתביעה מהם יותר גדולה, אבל כל אחד לפי עניינו, אבל ככלל. כל מקום שמידת האמת לא מוצאת מקום להיכנס, מפני זדון ליבו של האדם, או גאוות ליבו, כך מתגלה ביחס למדרגתו והאחריות שלו, ביחס לגילוי האור באלוקי, האלוקי בעולם, כך מתגלה ביחס אליו מידת הדין. היא מופיעה ודורשת לפתוח. לפתוח. פתחו שערים ויבוא גוי צדק. תפתחו, אל תסגרו. מידת הענווה זה עניינה. היא פותחת ופותחת ופותחת. פיניתי הבית ויש מקום לגמלים. יש מקום, ברוך השם. פיניתי הבית מעבודה זרה. כן? כך אמר לבן. פיניתי הבית, יש מקום לגמלים. פיניתי מעבודה זרה. כן? זה, כן? פיניתי הבית מעבודה זרה, יש מקום לגמלים. הוא מדבר בעצם על שני חללים שנוצרו. חללים שמאפשרים להכניס בתוכם דברים. כן? האחד זה חלל שנוצר על ידי פינוי עבודה זרה. כן? אז ממילא יש מקום להיכנס שם בפנים, כי אין שם עבודה זרה. ומכיוון שאליעזר מקפיד על עבודה זרה, הוא בא עם בית אברהם. לכן צריך לפנות הבית מעבודה זרה. זה יוצר את החלל הרוחני, כדי שאפשר יהיה להיכנס בפנים. ויש את החלל הפיזי, שזה יש מקום לגמלים. כן? גם לגמלים יש איפה להיות. גמלים לא מקפידים על עבודה זרה, כן? אבל הם צריכים את המקום הפיזי. אז נוצרו פה בעצם שני חללים, שני מקומות שבתוכם אפשר כרגע להכניס ולהיכנס. הענב הוא יוצר חללים ופתחים עצומים. פתחו לי פתחה של מחט, ואני אפתח לכם פתחו של אולם. הענב מרחמים עליו מן השמיים, שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. אז הנה, זה כבר ההתפרטות. כן? המודה ועוזב, זה בעצם, כן? זה, כן? זה המידות של הפתח שנפתח. איך נפתח הפתח? על ידי מודה ועוזב. כן? הענב הוא בעצם מקצץ את שורש החטא. שורש החטא, איך הוא מקוצץ? על ידי ההודעה בפה. פשעתי, אביתי, הודעה בפה. כן? הודעה, פירוש הוא דבר, הוא בעצם הכרה שאני באחריותי, בבחירתי החופשית, בלא אונס, רק אני אחראי על הדבר, לא פלוני, לא אלמוני. עצם ההכרה באחריות של האדם כבוחר, כן? עליי היה מוטל הדבר להימנע מן העבירה. אביתי, אני אביתי, לא הגנים שלי ולא סבתא שלי ששלחה לי את הגן הרססיבי שהתפרץ אצלי, שום דבר. אני. זה ההודעה לחטא. מתוך ההודעה, כן, יש את העזיבה. כמובן שהוא דילג פה על כמה שלבים, כן? כמובן שאנחנו צריכים לדעת שיש כמה שלבים בין הודעה ועזיבה. יש את ההודעה, יש את החרטה, כן? ויש את העזיבה. אבל הוא מתכוון למהלך כולו. המהלך הזה הוא מהלך הכירת החטא. כלומר, מכוח הענווה אנחנו משתחררים מן החטא. גם ברמה הכרתית של מודה, וגם ברמה המעשית של עוזב. אבל העזיבה הפיזית, התכלס, מה שנקרא עזיבה, היא מתבססת ויונקת מהמודה. דרך המתחרט, שזה החריטה על הרצון. הרצון מתעורר לעזוב את החטא, ואז שאתה עזיבה. אם כן, יש פה התעוררות דיבורית, שכלית, הכרתית. הדבר הזה מעורר את הרצון של העזיבה, והרצון מוליד את העזיבה הפיזית. זה שלושת השלבים. כן? זה הפתח שהענב פותח בתוך נפשו להשגות חדשות שתפסות את מקומו של החטא. כן, כן. מה רצית לשאול?
פה אמרנו שמישהו, אדם שלומד תורה בעצם כלי.
אדם שלומד תורה, זה עוד לא אמרנו. הולכת חכמים, מחכה. כן, הענב הולכת חכמים. הענב הוא נפתח להשתלם. לכן הוא הולכת חכמים. לא, מכיוון שתכונת הענווה כבר נוצרה בו, היא כבר קיימת, תלוי גם באיזה עומק היא קיימת. ככל שמידת הענווה יותר מבוססת בנפש, אז הוא ענב גם כאשר הוא הולך למכולת. הוא לומד מבעל המכולת, ודאי כן? הוא לומד מכל אדם ואדם, כן? מידת הענבה מלווה אותו. בהתהלכך היא תנחך. גם שאתה מהלך בשוכבך, כן? היא תקיצך וכו', כן? זאת אומרת, מידת הענבה הולכת איתו ומשמרת אותו בכל מצב ומצב. בכל מצב ומצב, היא נפתחת למה שצריך להיפתח, כן? היא לא דלת מסתובבת שנפתחת לכל דבר. מידת הענבה, בדרך כלל, שהיא מופיעה בצורה נכונה, מתלוות יחד איתה, כן? עומדת לימינה מידת הגבורה. אנחנו מדברים לא על ענבה פסולה. פעם מדובר על ענבה של תורה, שזה ענבה, כן? שכמו שאמרנו, יש בה את עומק הכרת האמת והרצון של ההשתלמות, מידת הענבה הזו היא פותחת את הנפש רק לדברי אמת, לא לדברי שקר. שום אפילו. זו ענבה שהיא מלאה בגבורה. כן? היא מלאה בגבורה. להתגבר על כל דבר שלילי שרוצה להיכנס אליי. כי אם אני ענב, אני פתוח. ושאני פתוח, יכולים להיכנס גם דברים שלילים. אז מידת הגבורה שבנפש היא עוזרת לענבה. כן? יעלה יהודה איתי. אנחנו שנינו נתמודד נגד הכנעני. זאת אומרת, הענבה קוראת לגבורה שתתלווה איתה בדרך כדי שתוכל לשמר אותה מכל מיני מסתננים שרוצים להיכנס לנפש בגלל הפתיחות של הענב. כן? אז כמובן על זה מדובר. צריך מאוד להיזהר מההבנה המוטעת, כן? שהיא גורמת לענבה פסולה. הענבה הפסולה זה משהו אחר לחלוטין. הענבה הפסולה היא, נגיד אחרת, הענבה הזו היא ענבה שעניינה, היא גורמת לאדם להרגיש רצון אז לשכן את השם בתוך הנפש. ענבה פסולה, זה ענבה שאומרת שמי אני ומה אני שאשכן את השם בתוכי. אין לי ערך כזה עצום. מכיוון שאין לי ערך כזה עצום, אז אפשר לתת חצי מדינה לפלסטינאים, כן? ולעשות עוד דברים קשים מאוד. כי בלאו הכי, אין עניין, אין ערך בדבר. הענבה היא מצביעה על הערך העמוק של נפש האדם בהיותה משכן לקדוש ברוך הוא. זה מה שעושה הענבה. היא ממלאת את האדם בתודעה של חשיבות, אבל חשיבות אמיתית, לא מדומה. בחשיבות האמיתית של האדם זה מצד זה שהוא משכן להשראת שכינה. זה מה שאומרת הענבה. מחזקת בנו את ההכרה שנוצרנו כדי להיות משכן לשם יתברך. וכל מה שמנסה חלילה לפגוע במשכן, או כל מי שמנסה זר שמנסה להסתנן למשכן הזה, הענבה זורקת אותו מכל המדרגות, באמצעות הגבורה. כוח עצום יש לה. היא מכניסה רק מי שעם תעודת זהות של קידוש שם שמיים. רק עם תעודת זהות כזו. אי אפשר לעבוד עליה, אי אפשר להתפלח לה מתחת לעיניים, שום דבר. אי אפשר להסתנן בתוך הנפש. כשהענבה היא שומרת הראש, ודאי וודאי שמתלווה לה כוח הגבורה, כן? המידות המשלימות האלו. כן. אז הענב הרחמים עליהם בשמיים, שנאמר ומודה ועוזב, ירוחם. הענב בורח מן הגדולה ומן הכבוד. ובזה תלויה הצניעות שנאמר, ויצנע לכת עם אלוקיך. אם כן, הענב, כן? מה אנחנו שומעים פה שהוא בורח מן הגדולה ומן הכבוד? מה זאת אומרת בורח מן הגדולה ומן הכבוד? נשים לב. הענב מדגיש אף על פי שיש לו גדולה וכבוד. צריך לזכור את זה. הענב יש לו גדולה וכבוד. כי הענב הוא מחכים. ראינו שהוא מחכים. למה זה בא דווקא עכשיו האמירה הזו? כי הולכת חכמים? יחכם. והחכם יש לו כבוד. כבוד חכמים? ינחלו. אז מה אנחנו שומעים פה? שהוא לעולם לא מדגיש את המעלה שהוא קנה. אלא המעלה שהוא קנה היא אמצעי וכלי כדי להעמיק את מה? את כוח הקבלה שבו. כל מעלה וגדולה היא בעצם משמשת לו כדי להעמיק את כוח הענבה. כלי גדול. כלומר, כל החוכמה שניתנת לו זה להכיר את גדולת השם יתברך יותר, וממילא עד כמה הוא קטן יותר. לא עולה על דעתו מחשבה של אני גדול. המחשבה הזו היא מחשבת פיגולים בעיניו. כי לא יכולה להצטייר במציאות שום גדולה או כבוד חוץ מגדולתו יתברך. השם מלך גאות לבש. אז אצל הענב אם כן, כל מדרגה ומעלה מתורגמת תכף ומיד למדרגת הענבה נוספת, שמעמיקה בו את כוח הקבלה. אבל אדם מן השוק שמסתכל על אותו ענב ורואה את המעלות שיש לו, איזה ענק, איזה גדול. זה המושגים, זה עולם מושגים של בני אדם. עולם מושגים של בני אדם שהם אוהבים, הם אוהבים להעליל, מלשון אלילות. הם אוהבים להעליל, הם מחפשים מרכז של כוח. אז רואים צדיק, רואים אותו, כן? איזה גדול, כן? מייחסים לו מרכזיות. כמובן זו אחריות של הצדיק, אחריות מאוד גדולה של הצדיק, שבשעה שרואים את גדולתו, בשעה שרואים את גדולתו, ידעו שזה לא ממנו. ככל שמדרגת הענווה יותר עמוקה, ככה כל גדולתו ומדרגותיו של הצדיק נתפסים גם בעיני הרואה כשליחו של מלך. בכל פעולה שהוא עושה, התחכמות, מעשה טוב. מה הם רואים? יותר התגלות אלוקית. ברגע חלילה, שמדרגת הצדיק לא משדרת את גדולת השם יתברך, זה סימן לפגם במידת הענווה. כי גדולתו היא כבר לא המשך מגדולת השם יתברך. הוא לא ממולא בענווה מספקת, כן? כדי שגדולתו תצטייר אצל הרואה, כמה? היא לא מצטיירת אצל הרואה כהופעה תמידית של השם. זה סימן שבתוך נפשו של אותו צדיק יש כבר הפסק מסוים, הפסק מסוים, בין הגודל האלוקי לבין היותו צינור. ולו הפסק קטן ביותר, זה תלוי בגינוניו של אותו צדיק, בשפת הגוף שלו, בצורת הדיבור שלו. זה כבר קובע את ההתרשמות של הבריות. הבריות מאוד מאוד רגישות. אבל במקום שאותו הצדיק הוא משדר תדיר את הופעת השם יתברך, כן? הבריות לא יכולות לעשות ממנו עבודה זרה. וגם כאשר יעריצו אותו, ידעו תמיד שמעריצים את האלוקות המתגלה דרכו.
יעריצו אותו יותר.
בגלל מה שהוא מגלה למן הגודל האלוקי. כן? בזכות זה, תודה לך, תגלה לנו עוד. כן? אנחנו יותר אוהבים את השם כשאנחנו רואים אותך. כן? זה מגמת הצדיק. זה מה שהוא צריך לעורר, כן? בלב, לא רק לעיני רואב, אלא בעיקר בלב רואב. זה המדד לצדיק אמיתי, לעומת צדיקים מדרגות נמוכות יותר. כן.
עושים את זה בצורה לא נכונה, מעלילים אותו, אז זה בעיה אצל הצדיק?
אם יש דבר כזה.
כן.
כן. אם יש דבר. אם יש דבר כזה, כן. החסידים, כן, אנחנו לא מאשימים את החסידים, אנחנו מאשימים את המחנכים. המחנך יש לו את האחריות. כן? המחנך יש לו את האחריות. המחנך, לא נקרא זה סוגיה, זה סוגיה. כן? סוגיה, אני גם נעדיף לא להיכנס לכותרות, חסידים וכו'. באופן כללי, רק נאמר, שבאמת, אם אותם חסידים לא נהפכים יותר יראי שמיים, יראי שמיים, מה שמתגדל אצלם, מה שצריך להתגדל אצלם זה ציור היראה. שהתלמיד חכם או הצדיק הוא בעצם, כן? הוא בעצם החלון שדרכו מתגלה השם יתברך. אבל הם צריכים מזה להרוויח את הרווח של יראת הרוממות. אם אנחנו רואים שלא מתפתח אצלם יראה כראוי, כן? והאלוקות היא לא האלוקות במובנה, במובנה הפנימי. הוא לא נהפך למרכז חייהם, כן? הם עובדים את הצדיק ולא את אלוקיו, יש בעיה. יש בעיה בסדרי היחסים. כן? אנחנו נוטים לייחס את האחריות היותר גדולה בדרך כלל למשפיע. כי המשפיע הוא המשפיע, ואחרים תלויים בו. אז כמובן שפה יש אחריות יותר גדולה. אנחנו לא אומרים שאין איזה מידה של אחריות גם לחסידים, אבל האחריות היותר גדולה היא של המשפיע. כן, הוא צריך להרגיש שיש אלוקיו על גביו. אלוקיו על גביו, זאת אומרת, זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה של דיבור. כן? כתוב על יוסף ששם השם היה שגור על פיו כל הזמן. שם השם שגור על פיו. כן? מה זה שגור על פיו? כל דבר שהוא עושה, מרגישים שהוא עובד את השם יתברך. הוא עובד את השם יתברך. הוא עובד בשדהו של בעל הבית. כל מה שהוא עושה. הוא עובד בשדה אחר. הוא עובד בשדה של הקדוש ברוך הוא, הוא חורש את שדהו, הוא מגדל את גידוליו שלו. מרגישים שבעל הבית עומד על גביו. מרגישים, מה? כן, אבל הוא שואל איך מרגישים בזה. אפשר להרגיש בזה צורת הדיבור שלו, אפשר להרגיש בשפת הגוף, אפשר להרגיש שמשהו פנימי ועמוק פועל עליו, הוא מניע אותו, בשליחותו הוא עושה. דמות דיוקנו הוא רואה ונוצח במלחמה. כלומר, כן? יוסף הצדיק, אשת פוטיפר, איך הוא מתמודד עם הניסיון? הוא רואה את דמות דיוקנו של יעקב אבינו. דמות דיוקנו של אביו, הוא זה שנותן את הכוח להתמודד אל מול האיום והפיתוי של אשת פוטיפר. זאת אומרת, ההתנהגות של יוסף, שאנחנו רואים אותה, אנחנו יודעים שהיא נתמכת על ידי דמות דיוקנו של יעקב. אנחנו מרגישים שמשם הוא לוקח את הכוחות. אתם מכירים מצבים כאלה? שאנחנו רואים פעולה של אדם שהיא בעצם יונקת ממקום אחר. אנחנו מרגישים שהוא שליח של מישהו. אפשר לראות את זה גם בצורה שלילית, אפשר לראות ילד שמתנהג בצורה שהיא ממש השתקפות של מנהיג החבורה. ההתנהגות שלו היא לא משלו. רואים שפה פועל עליו מי? המנהיג של החבורה. זה במובן השלילי. אפשר לראות את זה גם במובן החיובי. אפשר לזהות מכוח מי אתה פועל. את מי אתה משרת במעשיך. אפשר לראות את זה. לפי המידות שפועלות בשעת העשייה, אפשר לראות מי אתה משרת. יש מידות, כן? יש מידות שמוכיחות שאתה בעצם משרת מגמות שליליות, יצריות, כן? אפשר לראות זה לפי אופי המעשה הטוב שאתה עושה. האם אתה מצפה לשבח, לקומפלימנט, או אם אתה עושה את המעשים לשם שמיים, ולא לשם רווח. אפשר לראות, יש אלף ואחד בוחנים לדבר הזה. אפשר לראות. האם אתה עושה את מעשיך בסתר או רק בגלוי? אדם שעושה בסתר, זה ודאי שהוא עושה את הדבר בגלל נוכחות אלוקית. כיוון שהשם נוכח, אני עושה. זה לא משנה אם אתה רואה או גם משבח אותי, מה זה משנה בכלל? יש אלוקים, והרצון שלו מתגלה דרכי, בין אם אני במרכז הרחוב, בין אם אני בחדרי חדרים. זה לא משנה בכלל. ולא יאמר אדם, אני בחדרי חדרים, מי רואה אני? כי השם מלוא כל הארץ כבודו. זה אחד מאמות המידה, הסימנים המובהקים של יראי השמיים. כן? ואנחנו יודעים, מחקירים את עצמנו. לפעמים אנחנו עושים מצווה דווקא בגלל שהיא נעשית בהמון, בגלל שיש לנו גמול מיידי על כך, כי יש עין רואה ואוזן שומעת מן הצעת, זה החבר'ה, וכאשר אנחנו נמצאים במקום שאיש לא רואה אותנו, המוטיבציה יורדת פלאים. פלאים היא יורדת. זה מראה שלא אלוקיו על גבה, כן? אלא בשר ודם על גבה. יש פה ירד בשר ודם, זה משהו אחר. אפשר לדעת. אפשר להבחין בזה. אז אמרנו שענב בורח מן הגדולה, ומן הכבוד הוא לא שם פניו להדגיש את המעלה שהוא קנה, אלא כל מעלה, אמרנו, כן? משמשת לו להעמיק רק יותר את הכרת חסרונו ופחיתותו, כמו שאמר רבנו ניסים, כן? וידוי רבנו ניסים, שאמר דברים נוראים על עצמו. אוי, זה דברים הוא אומר על עצמו. שאלו את תלמידיו, רבנו, עד כאן? אמר להם, כי ביחס להכרת השם שאני מכיר היום, ביחס להכרה שאני מכיר היום, יום האתמול שלי, מה שעשיתי אתמול, זה פשע. כך הוא אומר. החוכמה שהשגתי היום, היא משמשת להבין עד כמה אני רחוק מהשם יתברך. לכן כתבתי את הוידוי הזה. כי באמת התרתי את אשר אסרת, ותימאתי את אשר, ותימאתי, והכשרתי את אשר תימאת. באמת. ביחס למדרגה שאני מטיל אותך היום, תנועת האצבע הזו שאני עושה עכשיו, היא חטא. היא חטא. שפת הגוף הזו היא חטא. יש בה פזיזות, יש בה פיזור, יש בה חוסר מתינות, ואיך אני יכול להתנהג בצורה כזו? בשעה שאני מכיר אותך יותר מאשר הכרתי אתמול.
כדאי לעיין בוידוי שלו, שלא מגיע.
בוידוי. וידוי מזעזע. הוא מתייחס אל עצמו כמו איזה פושע מסוכן. מי שקורא את הוידוי הזה יכול עם משטרת ירושלים לבוא פה עכשיו לעשור אותו מיד. כן? מיד לכלא. מה, ככה אתה אומר לעצמך? מודה מפי עצמו, קדימה לכלא. מסוכן לבריאה את הבן אדם. מה הוא כתב על עצמו? כך הוא אמר לתלמידים שלו. היה עושה גלגולי שלם, כל מיני דברים. שמכירים את השם יותר, אנחנו מתפלאים. רבנו ניסים. כן? מחזור, יום גיבורים. וידוי רבנו ניסים, וידוי ארוך. יש נוהגים לומר אותו בתוך חזרה, ידידיה. מתי אומרים אותו? יש נוהגים לומר אותו בתוך חזרה.
גם בעמידה, בלחש וגם בחזרה.
גם בלחש.
בשניהם.
מה, כל הציבור כולו נוהגים לגידו?
כל הציבור כולו.
וואו, וואו. טוב. רבנו ניסי.
מה?
מה?
גם אשכנזים.
גם אשכנזים?
גם דברים אשכנזים
ולמד. לא, יש הבדלים. מה זאת אומרת מה? יש הבדלים בנוסחים. אתה אומר שגם אשכנזים.
כן. אמרי. כן. המעשה של
אז כן, הענב גורם לגדולה מכבוד, ובזה תלויה הצניעות. הצנה לכת עם השם אלוקיך, אל מול הגדולה האלוקית, יש מקום להצניע את עצמנו, להסתיר את עצמנו, בבושה גדולה. בושה גדולה שסיבתה זה הכרת הפער העצום שיש בין מצבו של האדם לעניין אלוקי. ובזה תלויה הצניעות. שנאמר והצניע לכת עם אלוקיך. עם אלוקיך. הצניע לכת עם אלוקיך. דווקא עם אלוקיך, אגב, כי פה אלוקיך זה דווקא החלק המתגלה של האלוקות. יש י' כ' ו' כ', שזה שורש האלוקות, שזה דבר מעלם וגנוז של עת מחשבה תפיסה בכלל. אבל פה הצניע לכת עם השם אלוקיך, זה מסביר לנו למה דווקא אלוקיך. כי אלוקיך זה החלק המתגלה. כן? כמו שאמרנו שהענב, ממה בא ענבתו? מהזיהוי של התגלות השם בעולם. אז הצניע, הצניע לכת עם, עם אלוקיך, עם החלק המתגלה, עם זה הצניע לכת. כן? כל הענבה מבוססת על התפיסה וההכרה שרצונו של השם מתגלה, כן? פונה אל האדם ודורש ממנו, כן? לציית, להתחבר, להזדהות, לזהות ולהזדהות.
מה ההבדל בין עימו לבין עיתו ביחד? כמה מצינו את
חכמים יחכם? או לא את חכמים יחכם? פה עים, אז נעלה את עים אלוקות, הלא עים. כן.
במקום
את עים.
אז מה
ההבדל
בין
העים
הזה לבין
העים? לא יודע. לא יודע להשיב
לזה.
לא יודע להשיב לזה.
צריך עיון.
צריך עיון. והצניע לכת עם אלוקך. אם מישהו יודע, אגב, שער כמובן אומר. הענב. הענב שמח בחלקו. שחלק לו הקדוש ברוך הוא. אין רב ואין מעט. הנה, אז זה נגזר מן הענווה. היכולת לסמוך בחלקי, כי אף פעם אני לא חושב שמשהו מגיע לי באמת, ומה שמגיע לי הוא בעצם זכייה מן ההפקר. מדרגת הענווה הגבוהה היא מבררת לאדם שכל קיומו הוא נס. כל קיומו הוא לא דבר מוכרח בלבד. כמה מאיתנו מבינים? שאנחנו לא מחויבי המציאות, ושאיש לא חייב לנו דבר, על שום דבר, שום דבר. לא בהכרח נוצרנו. לא היינו חייבים להיווצר בכלל. בכלל לא. שום דבר שמכריח את ריבונו של עולם ליצור אותנו. אין שום סיבה, כן? שום דבר לא יכריח את המציאות. אנחנו לא מחויבי המציאות. אנחנו אפשרי המציאות. אפשר שהיינו, אפשר שלא היינו. עד שלא נבראתי, איני כדאי, כי לא נבראתי. עכשיו שנבראתי, אני לא מלא תפקידי כראוי, כן? זה הבידוי. שאומרים בסוף 18, יום הכיפורים.
כבר אני בחיי,
כבר אני בחיי, כבר מיתתי. כבר אני מלא כבר ככלי, מוצאים, כן, נכון, נכון, נכון. הענווה מביאה את האדם להבנה שכל מה שהוא מקבל זה רק חסד אל כל היום. אין שום הכרח שיזכה אותו בטוב הזה. אגב, טען לעומת זה, מה הוא אומר? אתה חייב לי. אתה חייב לי. השמש שאתה מזריח, לא יעלה על הדעת אחרת. אתה משמש אותי ולא אני אותך. אני במרכז, זה מה שנקרא האגו-צנטריות. מי בצנטר? מי בסנטר? מי זה סנטר וואן? מי הוא האחד שהוא במרכז? זו השאלה. זו השאלה. הגאוותן נוטה להפוך את המציאות כולה לכוכבי לכת. הוא הציר המגנטי בעל המסה הקריטית שכולם מסתובבים סביבו. הוא במרכז. הענב משנה את היחס כולו. הוא הופך את החיצון פנימה ואת הפנים חיצון. עולם הפוך ראית. העולם הוא הפוך לחלוטין לפי השקפתו של הענב. האדם פוסק להיות מרכז. הוא נקודה בתוך המעגל שנע מסביב. הסובבה את מזבחך השם. האדם הוא מסתובב. לא מסובב, מסתובב. הגאוותן הוא מסובב. מסובב על כל ראש. לכן הוא חושב שכולם מסתובבים סביבו. לכן בענווה הוא מגיע למצב שבו הוא שמח בחלקו. אפילו בחלק ולו הקטן ביותר שהוא כבר לא בר חלוקה מרוב קוטנו. אפילו פרוטת נחושת שהחלידה כבר. היא נופלת בחלקו. הוא כבר מודה לשם יתברך. כי גם לזה הוא לא ראוי. באמת שזה לא ראוי. על כל נשימה ונשימה. כל רגע שהוא חווה את החיים שזורמים נגד הנשימה, את החמצן שמרווה את ריאותיו ונותן לו עוד שנייה של חיים, על זה הוא מודה, כל עצמותיים, על כל הנשמה, תהלליה, על כל נשימה ונשימה. זה מדרגת הענף. זה מדרגת הענף שמעניק את כתר המלכות לקדוש ברוך הוא, בטרם כל יציר נברא, לבדו, ימלוך נורא, ואחרי ככלות הכל, וכו'. רק ריבונו שלו. אפס זולתך. כל מה שאנחנו רואים זולתו של השם יתברך, זו אשליה מדהימה. שכל זכות קיומה הוא בחסד ולא יתר. וזה נפלא. והקדוש ברוך הוא באמת הרבה חסד נותן לנו. נתן לנו נשמה, נתן לנו גוף בריא, נתן לנו כישרונות בלי סוף. תתבוננו על נפש האדם. זה לא יאומן. מה הפלא שבן אדם חושב את עצמו לעבודה זרה? עם יכולות כאלה נפלאות, עם הישגים כאלה עצומים? די ובדי. אבל צריך לזכור מאיפה כל זה נמשך לנו. שלא בדרך ההכרח, רק בדרך האפשרי, שכך עליו מחשבה לפניו, מרוב חסדו של השם ברוך, זה פילי פלאים הדבר הזה. אבל קשה, אנחנו מדברים על הדברים האלה כרגע, לא בגלל שאנחנו שמה, כן? שכלנו, שכלנו, שכלנו. הוא משוטט קצת בהגיונות האלו, קצת פירורים משולחן גבוה, לא בגלל שאנחנו במדרגה הזו בכלל, כי שכלנו הוא מסוגל להפליג למחשבות שלא הגיע זמנם להתגשם, אף בי שאנחנו מצד מדרגתנו מדרגה מאוד נמוכה. אבל זכות יש לנו, שבשכלנו אנחנו מסוגלים לשוטט בעולמות עתידיים, כן? לדבר על מדרגת הענווה, לחשוב על כל מיני הגיונות, לחדש אולי באיזה מידה חידושים בתוך הדברים שנאמרים פה, אבל אנחנו לא שם, לא שם. פחות, יותר, כל אחד לפי המדרגה שלו. אבל צריך לדעת ההבדל המהותי והקריטי שבין הענב לגאוותן מבחינת היכולת הזו לשמוח בכל דבר ודבר. ולו הקטן ביותר. כן, מה הייתה שאלה? רוצה משהו? הענב שמח בחלקו. שחלק לו, הקדוש ברוך הוא, זה הדגש, חלק לו, הקדוש ברוך הוא. לכן הוא שמח בחלקו, כי הוא יודע שחלק לו, הקדוש ברוך הוא. זה לא כוחי ועוצם ידע, ידי, עשה לי את החיל הזה. שחלק לו, הקדוש ברוך הוא. אין רעב ואין מעט, אין שום הבדל. ההבדל הוא כמותי בלבד. מצד העיקרון זה היינוח. מה זה משנה? אם המלך הוא הנותן, מה זה משנה אם הוא נתן לי כפתור או נתן לי F-16? זה לא משנה. אם המלך הוא הנותן, אז גם כפתור זה דבר נפלא. גם כפתור זה דבר נפלא. כי מי אני לעומת המלך? עצם עובדה שבכלל הוא הסתכל עליי, אפילו לא נתן לי כלום, אתם יודעים מה? כלום לא נתן לי. הוא רק הביט לעברי, ועשה לי מעין ככה. וואי, וואי, וואי. זה כבר סיבה? לשמח עם בוקר ועד ערב? הוא רק עשה לי ככה. אבל זה בתנאי שהוא מלך, ואני, כן, אחד העם. אבל אם הוא לא המלך, ואני לא אחד העם, החלפנו את התפקידים, אין שום סיכוי. שום סיכוי שבקריצה או בפזילה, בכפתור או ב-F-16, לא. כל מה שהוא נותן לי, הוא חייב לתת לי. הוא המשרת אותי. כדאי לשים לב לדברים האלה, הוא לא רק במערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אלא גם מערכות יחסים עם בני אדם. גם עם בני אדם. איש לא חייב לי דבר, לא אשתי, ולא חבריי, אף אחד לא חייב לי שום דבר. אין בינינו יחסי תלות כאלו שאני המרכז והוא המשרת אותי, אין דבר כזה. רק חסד וחסד וחסד, ממש חסד וחסד וחסד. נכון שיש מצב של שבועה שאדם נשבע לחברו לתת לו, אבל את השבועה הוא לא חייב לחבר, הוא חייב לקדוש ברוך הוא. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שאם נשבעתי לך, הפכתי אותך למרכז, ואני, לא. השבועה היא מצד השימוש בשם השם. אתה חייב לקדוש ברוך הוא. זה בכלל נוגע להליכות מידת האמת. שבועה זה, 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 זה שייך בכלל לסוגיה של אמת. זה לא בגלל שאני חייב לך. לא חייב. אני נשבעתי בשם השם. לא אני חייב. אני חייב לפרוע את חובי בשימוש שעזתי להשתמש בשם השם. נכון שאתה נהנה מפריאת החוב. אבל לא בגלל, לא בגלל שאתה המרכז ואני השולי. לא. כי נשתמשתי בשמו יתברך, זו הסיבה. גם בהליכות של בן אדם אחר, צריך לדעת, וגם מערכות יחסים שנראה שהאחד משרת את השני, גם נראה ככה, כביכול נראה, שזה התפקיד, חלוקת תפקידים כזו. כן? הנה, רותי, היא תיתן לנו את האוכל, היא חייבת לשרת אותי. תחלום לך, היא לא חייבת לשרת אותך, שום אופן לא. זה רק נראה לעיניים שלך כך, היא לא חייבת לשרת אותך, בכלל לא. ממש לא. היא שליחה של הקדוש ברוך הוא לגלות את חסדו לך, למרות שאתה לא ראוי. זה עובר דרכה, אבל היא לא חייבת לך דבר. לא חייבת, שום דבר. אני יודע שזו מחשבה לא פשוטה. קשה לנו, קשה לנו עם זה. כן? אנחנו כבר קבענו את כללי המשחק, ונוח לנו יותר שהמציאות, כן? שזה יהיה כללי המשחק, אבל צריך, צריך לשנות את זה. כן. מה רצית, ידידיה? רציתי לומר משהו?
לפסוק שכבודו אמר, חסד וחסד וחסד, דוד המלך אמר, עולם חסד ייבנה.
עולם חסד ייבנה.
אם אני חושב על כל הכללים האלה, כל הכללים האלה יבנו את החסד של העולם.
כן, כן.
נוכל לבנות את העולם.
כן, כן. ובזה ישקוט, שנאמר, הן רב, הן מעט, שוב נקרא את המשפט כולו, הענב שמח בחלקו שחלק לו הקדוש ברוך הוא, הן רב, הן מעט, שנאמר, טוב מעט לצדיק, טוב מעט לצדיק, מי הוא הצדיק? זה שמצדיק את השם יתברך, זה נקרא צדיק, שהוא מצדיק ונצדק קודש, שהוא מצדיק את הקודש, טוב מעט לצדיק, כן? שהופך את, כן? הופך את הקערה על פיה, והוא בעצם הכיר, בכך שהקדוש ברוך הוא השליט, כן? הוא ברא את העולם ברצונו וחסדו. לכן טוב מעט לזה שמצדיק. ובזה ישקוט, המשך הפסוק, מהמון רשעים.
רבים.
כן.
זה פסוק בתהילים.
כן, נכון. איך אומר יעקב? יש לי קול. איך אומר עשיו? יש לי רב. כן? עשיו אומר, יש לי רב. יעקב אומר, יש לי קול. לא משנה כמה יש לי יעקב, תמיד הוא אומר, יש לי קול. לא משנה כמה יש לו. יש לי קול. יש לי קול, כי זה בא לי מהשם יתברך. כל דבר שבא לי מהשם יתברך, הוא משמח אותי כאילו יש לי הקול. למרות שיש לי מרק, שרובו מים, ומיעוטו, כן, איזה שמנונית עלובה, יש לי קול. כי השם נתן לי את המרק הזה להחיות את נפשי. למרות שמבחינה כמותית הוא קטן, אבל אל תסתכל על קטנות הדבר, אלא גדלות מי שנתן אותו. זה הכוונה. אל תסתכל על קטנות הדבר, אלא על גדלות מי שנתן אותו. אם המרק הזה נמשך לי מן השם יתברך, אם נשמת אפי האחרונה בשעת יסוריי, היא נשמת אפי שבאה מן השם יתברך, אז אני מודה גם על הקיסטה דחיותה, על טיפת החיים האחרונה שנשארה לי. גם על זה אני מודה. קשה. גם הייתי רוצה להרגיש טוב, כל כך. אוי, אחרת אני לא יכול להודות. אני מתנה תנאים. לא. אבל יעקב, כיוון שהכל בא מן השם, יש לי קול. עשיו, שהוא שייך לתפיסה הפירודית, לא משנה כמה יהיה לו, יש לי רב, הריבוי. אין לו קול, יש לו רב. אבל הרב הזה הוא לא הקול אף פעם, כי תמיד הוא רוצה. אז יש לו רב, ריבוי, יש לו מנה, רוצה 200, רב, רב, רב. זה ההבדל שבין שני התפיסות, תפיסות היסוד, כן? של תורתם של ישראל, תרבותם של ישראל, קדושתם של ישראל, לבין תרבות הגויים, מהמון רשעים רבים. כמו שאתה אומר, ידידי, המון רשעים רבים. טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים. ובזה ישקוט ליבו מתרדות העולם הזה. כן? תרדות העולם הזה מבוססים על היסוד של יש לו מעני רוצה 200, וממילא תמיד, 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 היצר דוחף אותו להרפתקאות חדשות של לסובב ולסובב את העולם כדי לקבל או להרוויח עוד 1,000 שקל. הוא מוטרד בלי הרף. כל הזמן מוטרד. כל הזמן. אין לו את תחושת הסיפוק והמלאות. כן? מה שנקרא, כן? לא מספיק שהאוכל יזין, הוא גם צריך להסביע. כן? יש אוכל שמזין, אבל לא מסביע. הסובע זה ברכה מיוחדת. הסובע זה לאכול את מה שאתה אוכל, ולהרגיש מפויס ורגוע, לא רק מצד הגוף, גם מצד הנפש. גם מצד הנפש. זה נקרא סובע. כן? אז הזנה וסובע זה הולך ביחד. אז ממילא הוא משקיט ליבו מתרדות העולם הזה. כי אין לו כבר את הביקוש אחרי הרב, ומתוך כך ליבו פנוי לטור בחוכמה, ובעבודת הקדוש ברוך הוא. ממילא שזו מערכת היחסים, מה שנקרא כגמול עלי אמו, גמול עלייך נפשי. כאשר אתה הוא המשביר, כאשר אתה מחיה, כאשר... לא אני הוא זה שצריך לדאוג כל הזמן, כן? שאני אהיה, כן? תחשבו, איזה טירוף זה שאדם חושב שהוא זה שצריך להיות, הוא צריך לרדוף אחרי ממון כל היום. כי אם הוא לא ירדוף אחרי זה, הוא לא יהיה, כן? אני פטור מזה. התינוק אומר, אני פטור מזה. אמא דואגת לי. אני רק צריך לנוק. זה התפקיד שלי. אני יונק. את ההגנה אני מקבל מקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכוח. להיות האחד והמיוחד. אני ברגע שאני מנסה להיות אחד ומיוחד, אני פשוט נקלע לצרה איומה. כי אין לי אפשרות להיות כזה. נכון שהדמיון מסייע לי. לחשוב שהמעט שיש לי זה הרבה, זה פטנט לא רגיל של יצר רע, מכיוון שאדם מתקשה באמת להיות בעל עושר ממשי, אז הדמיון אומר לו שהמעט שיש לו הוא רב, אבל כל זה לא פותר את כל הבעיה בכללותה. לא. מכיוון שתאוות ליבו וגבהות ליבו דוחף אותו כל הזמן להרחיב את גבולו, והוא מלא טרדות מבוקר ועד ערב. ממילא אין לו זמן לעסוק בהשלמות אחרות שהנפש דורשת אותן, כמו השלמת החוכמה. אין לו. זה תרתי דסתרי לחלוטין, גם מבחינה מכנית, טכנית, זה תרתי דסתרי, אתה תרוז, אתה לא יכול, אבל לא רק מבחינה זו. כי השגת החוכמה היא תברר לך משהו אחר. מה היא תברר לך השגת החוכמה? שאתה לא במרכז. אז יש פה שתי סיבות למה כאשר אדם תרוד בעסקי העולם, הוא לא יכול להגיע לחוכמה. גם בגלל שאתה כרגע עסוק, אתה יכול לבוא ללמוד, סליחה, לא, יש לי פה איזה עניין, יש לי פה עסק חדש, אני פותח עסק חדש. כן? זה סיבה טכנית. אבל הסיבה יותר מהותית שהוא לא תר ולא מבקש את החוכמה, כי החוכמה תברר לו חלילה שכל חשבון עולמו מלכתחילה היה הפוך. אבל פה הוא מדבר רק על התרדה. פה הוא מדבר על הסיבה הטכנית יותר, כפי הנראה. כן? ובזה ישקוט ליבו מתרדות העולם הזה, ומתוך כך, ליבו פנוי לתור בחוכמה ובעבודת הקדוש ברוך הוא. מלא הוא מתפנה לעיקר עבודתו, ועיקר עבודתו זה לשרת את השם, עיקר עבודתו זה לעשות את רצונו, כן? לקבל על עצמו, כן? לקבל על עצמו את התפקיד של לפעול עם אל. משתנה היחס, משתנה הסדר, והוא נהנה להיות תחת רשותו של הקדוש ברוך הוא. כן? לגלות את רצונו, לפעול למענו, לגלות את כבודו בעולם, אין לו שום בעיה עם זה. הוא מתפנה לזה לא רק מבחינה טכנית, אלא מבחינה מהותית, הוא מבין תפקיד חייו באופן חדש. כל תפקיד חייו נתפס באופן חדש, והוא מפויס עם התפקיד הזה. הוא מפויס. הוא לא מרגיש שכבודו נפגע בזה. הוא לגמרי תף פי, תחת פיקודו של הקדוש ברוך הוא. וטוב לו, ונעים עם זה. כי ברגע שאדם חי בצורה אמיתית, זה ידוע שכל דבר אמיתי, ברגע שאדם חי אמת, הוא מרגיש שלווה, מה שנקרא שלווה כשירה, ושמחה אמיתית. ברגע שאדם חי בשקר, אין לו שמחה. או בלשונם של חז"ל, או ידיקה ביטויים, שמחה מעורבבת. הגאוותן יש לו שמחה, אבל היא מעורבבת. למה? כי יש ביסודה שקר. הגאוותן עמל כל חייו להסתיר שקר, כמו אדם שרצח ומסתיר את הגבייה במשך כל השנים, כדי שלא יגלו.